ככה זה לפחות במנהגי האשכנז. כשמקדשים את החודש, אז חוץ מהתפילות שמתפללים, תפילת רב והתפילה של יחדשהו הקדוש ברוך הוא, זאת תפילה שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו. חוץ מזה אומרים עוד כמה משפטים, שזה כפי הנראה עצם כפחות. אומרים עוד כמה משפטים, מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. מה זה? לשמה זה נחוץ? מה זה? יש פה תפילה, יש פה תפילה נוספת, למה לא צירפנו אותה לתפילה הקודמת? יש כאן משהו, אמירה בפני עצמה. אבל ברור, ברור, המצווה של קידוש החודש נאמרה זאת הפרשה שבה נאמרה פרשת יציאת מצרים. זאת אומרת, הגילוי, דברי התורה שנאמרו, שהם הפרשה של יציאת מצרים, המצווה, קורבן פסח, הבשורה של מכת בכורות, והדברי תורה של עצם היציאה ממצרים, כל זה נאמר בתוך הפרשה של קידוש החודש. זאת המצווה הזאת, קידוש החודש, זאת מצווה שהיא נאמרה כזאת פרשת הגאולה. אז כך צריך, כשאנחנו עושים משהו מעין אותו קידוש חודש, אז כך אנחנו צריכים לפתוח. מי שעשה ניסים, חוץ מהתפילה הקודמת שהיא, כן, יש מי שמתפלל, יש מי שלא מתפלל, לא חשוב. זאת תפילה סתם, תפילה, הם בחרו באיזה תפילה שהיא. שיחדש הקדוש ברוך הוא את החודש הזה. כל הבקשות שמונחות שם. אבל עצם קידוש החודש, עצם קידוש החודש, זאת פרשה של גאולה. עצם קביעת סדר של החודש, סדר החודשים וקביעת החודש, אנחנו עושים את זה במקום אותו קידוש החודש. זה המנהג שישראל דקדשינו לזמנים, וכשהיו מקדשים על פי הראייה, אז היו יושבים בדין והם היו מקדשים את החודש. והיום אז המחלוקת הגדולה שבין הרמב״ם לרמב״ן, או שהחודשים של היום כבר מתקדשו על ידי בית הדין הגדול של אז, ואנחנו בכל אופן נמצאים בתוך סדר, בתוך מערכת שהיא כבר קבועה, או שיש הלכה למשה מסיני שכשאין בדין גדול, אין בדין ואין אפשרות להעמיד בדין שיקדשו את החודש, אי אפשר לקדש את החודש על פי הראייה. אז לדעת הרמב״ם יש הלכה למשה מסיני מיוחדת, שאז החודש מתקדש על פי החשבון, על פי החשבון הזה שבידם. זאת אומרת, החשבון הזה גם הוא דין, גם הוא, כן, זה החשבון. החשבון והסדר שנמסר לנו מחזל, הסדר שנמסר לנו באיזה, איך לקדש את החודשים, או איך המחזור של קידוש חודשים ועיבור השנים, כל זה נמסר לנו בקבלה מחזר. ומכיוון שהדבר הזה הוא מחושב וכבר ידוע, אז החודש מתקדש מאליו, כך הלכה למשה מסיני, או שהחודש נתקדש על ידי בית הדין הגדול האחרון, שהוא היה זה שחישב וקידש לדעת הרמב״ן את כל החודשים והשנים עד ביאת הגואל, עד סוף האלף השישי. לכן אנחנו מקדימים, אנחנו שאנחנו נוהגים אז אנחנו מקדימים ואומרים, מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. שזה דוגמת יציאת מצרים. זהו, כמו שאנחנו מבקשים, אנחנו יודעים, הובטחנו, שכי ימי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות. כך מובטח. כן, זה כתוב בנבואה. אנחנו מתפללים, הוא נוסף ספרד, בקדושת כתר. והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי למו. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. עוד פעם. אז אנחנו מחכים לזה. מבקשים, מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, זאת ראשית, הוא יגאל אותנו בקרוב אחרית כראשית. ואותה אחרית כראשית, כל זה כתוב, כן, כל זה כתוב בפרשת החודש הזה לכם. לכן הדבר הזה הוא משתייך לקידוש החודש. זה שייך לקידוש החודש. וכשאנחנו עסוקים בקידוש החודש, אנחנו מזכירים את הגאולה. הגאולה וקידוש החודש ירדו כרוכים, ירדו שניהם ביחד לעולם. הגאולה, גאולת מצרים, זאת הפרשה הזאת של החודש הזה לכם, היא באה ביחד עם מצוות קידוש החודש. וכמובן שהדבר הזה צריך ביאור, תוכן העניין. אנחנו עסוקים פה בגאולה, מה לזה ולקידוש החודש? קידוש החודש ולדעת הרמב״ם. אז בפסוק הזה, בפרשה הזאת, כתובים גם קידוש החודש וגם עיבור השנה. החודש הזה לכם ראש חודשים. כאן כתובה מצוות קידוש החודש. כן. חודש הזה לכם, וראשי חודשים זה לכם, או למי שיבוא אחריכם במקומכם. זה נאמר למשה ולאהרון. וראשון הוא לכם לחודשי השנה. המושג חודשי השנה זהו, לדעת הרמב״ם, זה המקור למצוות עיבור השנה. חודשי השנה, להשוות את המהלך של החודשים עם המהלך של השנה, חודשי השנה, כידוע. אבל מתבאר לנו שהדבר הזה הוא עניין עיקרי בגאולה. זה עניין שהוא עיקר בגאולה. הגאולה כך היא באה. הגאולה באה עם מצוות קידוש החודש. במצווה הזאת של קידוש החודש, מה שנשתנה כאן בסדר העולם בקידוש החודש, אז אנחנו מבינים, אותה יציאת מצרים זאת הייתה מהפכה. זאת הייתה מהפכה, מהפכה של, כן, כל סדרי העולם השתנו, הכל השתנה. כלל ישראל נולד בעולם והגיע לעולם, כן, הגיע לעולם מציאות כזאת, כלל ישראל, עם, כן. נגיד את זה בלשון הרמב״ם, אומה היודעת את השם, כל זה הגיע לעולם והולכים לקבל תורה. התורה הולכת להתגלות בעולם. אז כאן קרה משהו שהוא מובן מאליו, זאת מהפכה, זאת מהפכה, מהפכה אמיתית. נקודת ההיפוך, נקודת ההיפוך שקרתה פה, זה אנחנו יודעים סדר הזמן השתנה, סדר הזמן, הזמן שאנחנו בתודעה שלנו אנחנו חיים אותו, אנחנו חיים בתוך סדר של זמן. התודעה שלנו היא תודעה שהיא זורמת עם הזמן, היא הולכת כך, היא זורמת. העניין הוא, הזמן נתפס אצלנו, וככה זה בטבע הדברים, הזמן נתפס כמציאות של המשך. המשך, זה המושג זמן, זאת התודעה של הזמן שאנחנו חיים. המשך, אנחנו זורק, משתמשים במילה הזאת הרבה היום, אנחנו זורמים עם הזמן, היינו, אנחנו ממשיכים והולכים עם הזמן שממשיך והולך. נדמה לנו שאנחנו לוקחים אותו איתנו, האמת היא שהוא לוקח אותנו איתו. זה לא חשוב, כן, אבל אנחנו מנסים, כן, להעלות על הדעת. נראה לנו שאנחנו, כן, אנחנו לוקחים את הזמן איתנו. בכל אופן, אנחנו, עם הזמן אנחנו הולכים. הזמן נתפס כהמשך. זה דבר שהוא בעצם לא נכון, גם המילה זמן סותרת את זה. זמן שנתפס כהמשך הוא זמן שמצד עצמו, בעצם, כן, בעצם, לא שייך שיהיה בו חידוש. אין אפשרות, כן. וגם זאת הסיבה הגדולה לכפירה הגדולה בכל הכפירות. הכפירה שהיא, כן, כפירת כל הכפירות. הכפירה שכופרת, כן. כל מי שחי בתודעה של זמן שהוא המשך, אז הוא חי בתודעה שהיא מכריחה קדמות. אדם בלי כוונה, בלי שייתן לעצמו דין וחשבון, בלי שהוא יבין, בלי שהוא ידע, אבל כשהוא חי בתודעת המשך, אז הוא חי בתודעה שהזמן הוא תמיד המשך. פירוש, אין לו נקודת התחלה. אין נקודת התחלה לזמן. אין, וגם במובן הזה, זאת אומרת, הזמן, אני מדבר כעת על הזמן התודעתי, הזמן שאנחנו חיים אותו בתודעה שלנו, שאנחנו נגיד כאילו זורמים איתו יחד. הזמן הזה הוא זמן שעצם עניינו המשך. המשך, וכל דבר שהוא המשך בעצם, לא תיתכן לו התחלה. משום שהתחלה זה לא המשך, התחלה זה כבר לא זמן, והזמן הוא עצם עניינו המשך. וכשחיים כך, חיים בתודעה כזאת, אז אנחנו כופרים בשוגג, כן? בלי לתת לעצמנו דין וחשבון, אז אנחנו מעוגנים בתוך הכפירה הגדולה ביותר, הכפירה שכופרת במילה הראשונה שבתורה. הזכרנו כבר כמה וכמה פעמים, אמרנו, הגמרא אומרת, הגמרא מסיקה, בראשית נמי מאמר הוא, כתוב בגמרא, תכתיב בדבר השם שמיים נעשו. בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבא, כך אומרת הגמרא. אבל הגמרא אומרת שבראשית זה המאמר, לא הברא אלוקים את השמיים. הגמרא מביאה פסוק שאומר שבראשית נמי מאמר הוא. אז הפסוק מדבר לא על בראשית אלא על ברא אלוקים את השמיים. בדבר השם שמיים נעשו. אז בראשית אומרת הגמרא נמי מאמר הוא. המאמר הוא הבראשית ולא הברא אלוקים את השמיים, אלא בראשית הוא המאמר, שנאמר בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבא. מהו המאמר שמונח במילה בראשית? המאמר שבבראשית הוא כתוב, הבראשית היא המאמר. אז זה נמצא בדברי הגר"א באדרת אליהו, זה נמצא גם בספורנו, זה נמצא בעוד ראשוני. בראשית זה מונח במושג, כן. המושג עצמו, בראשית זה הכוונה, התחלה של מהלך. בראשית פירושה בריאת הזמן. וזאת הבריאה הראשונה, הדקה ביותר מכל הבריאות. זאת הבריאה שהיא מאפשרת את הסדר של כל הבריאה כולה. בריאת הזמן זאת בריאת המערכת שעליה, על המערכת הזאת, זורמת כל הבריאה כולה. כל הבריאה כולה הולכת על המהלך הזה. בראשית, הכוונה כאן נברא הזמן. נברא אותו סדר שאנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו, עולם שהוא לא כפוף לסדר הזה. אנחנו לא, התודעה שלנו לא מכילה, לא תופסת, לא קולטת. אנחנו יכולים לדבר על זה, אבל אנחנו בשום פנים ואופן לא מסוגלים לחיות את זה, לחוש את זה. עולם שהוא לא כפוף לזמן, לא כפוף לסדר של תהליך. אפשר, אם אני צריך להגיע ממקום אחד למקום שני, אז צריך זמן. אז המציאות העולם מחייבת, כן, מחייבת את עניין הזמן. הזמן זאת הבריאה שעליה כל התהליך זורם. התהליך הולך ונמשך. זהו המאמר שנקרא בראשית. ברא אלוקים את השמיים, זה בדבר השם שמיים נעשו. הפירוש, הנעשו שמיים, יש כאן קיום של דבר השם. קיום דבר השם. השמיים שנעשו, אז הם בדבר השם שמיים נעשו. המציאות של דיבור, דיבור זה לשון הנהגה. המציאות שנקרא דיבור, דיבור הוא בעצם עניינו תהליך. ככה אנחנו מדברים, ככה היו גם המאמרות. יש משהו שמור וזכור נאמרו בדיבור אחד, מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע. אבל כל המאמרות הם נאמרו כמאמרות בתוך סדר העולם. דיבור בעצם עניינו הוא תהליך, זמן. כשאדם מדבר, אז אדם מצרף הגאים למילים, מילים למשפטים, משפטים למאמרות, וכך זה הדיבור. בדבר השם שמיים נעשו. באופן שאותו דבר שבו שמיים נעשו, זה בראשית. היינו פה כתובה בריאת הזמן. זהו המאמר הראשון, שהוא המאמר שהוא ממנו יתד, ממנו פינה לכל סדר העולם כולו. העולם כמו שהוא, הוא מתאפשר, הוא אפשרי רק בתוך הסדר הזה שנקרא זמן. באופן שכל מי ש, כמו שאמרנו, כל מי שחי בתודעה של זמן, פירושו, עניינו להבין, זמן, עניינו המשך, אז האדם הזה בלי משים, כן, או בלי, בלי להתבונן יותר מדי, האדם הזה הוא צריך להוציא את עצמו מהבוץ של הכפירה שמונחת בתודעה הזאת. וקשה להשתחרר, קשה להשתחרר מזה. אנחנו, קשה לנו מאוד להשתחרר מהתחושה הזאת, מההרגשה, כך הדברים נתפסים. הזמן, עצם עניינו, המשך, 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 המשך. אז הוא תמיד כך, וזאת באמת הכפירה הגדולה, זאת הכפירה הגדולה. הכפירה הגדולה שזה תמיד המשך, תמיד המשך. כלומר, אף פעם זה לא התחיל. אף פעם זה לא התחיל. זה תהליך, תהליך, תהליך. המשך, המשך, המשך. זה לא התחיל אף פעם. זאת כפירה בנקודת הראשית של התורה. זאת כפירה בעצם. זאת הכפירה הגרועה ביותר. פירוש המילה זמן. פירוש המילה זמן. כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים. פירוש המילה זמן זה לשון הכנה. זמן זה כמו, הסוגיה הידועה בגמרא, הזמנה מילתא או הזמנה לאו מילתא. אני מזמין דבר ואני מייחד אותו, אבל אני מייחד אותו לעשות איתו משהו בעתיד. בעתיד הקרוב, בעתיד הרחוק. אני ייחדתי משהו וקבעתי לו עתיד מסוים. קבעתי לו תפקיד מסוים בעתיד. זה נקרא שזימנתי אותו למשהו. כשבני אדם מזומנים לסעודה, מוזמנים לשמחה, אז הכוונה היא, תתכוננו, תכינו עצמכם, הנה אני מוכן ומזומן. הכינו עצמכם למה שעתיד לבוא, למה שצריך להגיע. כן. היו נכונים. זה פירוש הזמנה. הזמנה זה הכנה של דבר לאיזשהו תפקיד בעתיד. זה יכול להיות עתיד של כעבור דקה, זה לא משנה. באופן, עניין הזמן התהפך מהמשך, המשך, והמשך הוא תמיד המשך של מה שהיה. והזמן התהפך, והוא מעיקר עניינו, הוא מכוון לעתיד. נקודת הכובד של זמן המשך, אז נקודת הכובד היא בעבר, ואנחנו נמצאים בתוך המשך של מה שהיה. בזמן שנקודת הכובד היא בעתיד, אז אנחנו הולכים לקראת. אנחנו הולכים לקראת. אנחנו לא ממשיכים שום דבר, אלא אנחנו מזמינים את עצמנו לקראת משהו. במקום ללכת מי, אנחנו הולכים אל. כן. אנחנו פונים אל איזשהו עתיד. יעד. מצוות קידוש החודש נקראת בלשון הגמרא, בלשון המשנה, תיקון המועדות. תיקון המועדות. משום שהמועדות כולם הם כל המועדות כולם הם לפי סדר החודשים. ככה זה בחודש הראשון, ככה זה בחודש הראשון. בחודש הראשון בירחת ליטה, בחודש השביעי באחד לחודש, ובעשור לחודש השביעי הזה, וכן הלאה. כך כל המועדים, כל המועדים כולם. עניינם של המועדים בלשון הקודש, מועדים אלה נקודות יעד, נקודות מועד, מועד זה נקרא, מועד זה נקרא מקום שהוא יעד, מועד זה נקרא מקום שאליו הולכים, אליו הולכים, אליו עתידים להגיע, זה נקרא מועד. מועד זה, כן, כמו אנחנו אומרים תמיד, מזכירים, בר מינן, בית מועד לכל חי. המקום שבסוף כולם מגיעים לשם. זה היעד הסופי של כל חי. כן. לשם כולם מגיעים. בסוף. כל המועדים כולם, כל המועדים כולם, זהו ה... להבין, כן. להבין. להבין את המהפכה בתודעה. מזמן המשך לזמן יעד. זמן יעד. זמן שהמוקד שלו, הוא לא עבר. המוקד, נקודת העיקר שלו. נקודת העיקר, מה שמכוון את הזמן. מה שמכוון, מה שמוליך, העתיד מוליך, ולא העבר ממשיך. העתיד, כן, העתיד קורא לנו אליו. אנחנו מזמינים את עצמנו לעתיד, לכן זה נקרא זמן. עד כמה שאני יודע, אז המושג הזמנה והמושג זמן הוא רק בלשון קודשנו, רק בלשון הקודש. שני השורשים האלה הם, כן, הם אחד. בכל העולם כולו הזמן זה מין מציאות בפני עצמה, ויש לה שם בפני עצמו, כמו לכל דבר. כן. יש לה שם כמו שלכל דבר יש שם. אבל השם הוא לא מהשורש הזה של, כן, זה לא מהשורש של הזמנה. הזמנה זה, הרגע הזה הוא הזמנה לרגע הבא. כלומר, עניינו של הזמן זה הליכה, וכל עצמנו אנחנו מוכנים ומזומנים אל מה שיבוא. מה שיבוא. מה שהיה מתיישן והולך עם הזמן. מתיישן והולך. זמן שפונה לעתיד, אז הוא פונה למשהו שלא היה עדיין. להבין. העניין הוא עקרוני, העניין הוא בעיקר בעיקרו של המושג, במהות עצמה. זמן שפונה לעתיד זה בעצם זמן שפונה לחידוש. כשאני פונה לעתיד, פירוש הדבר, שוב, כן, בזמן שהזמן הוא המשך, אז גם העתיד בשבילי ומבחינת הזמן הוא עבר. הוא עבר. העתיד יהיה המשך הלאה של מה שהיה. אז כשאני מדבר על עתיד בתודעה העולמית של הזמן, בתודעה הרגילה, לפני החידוש של החודש הזה לכם, אז בתודעה הרגילה, כשמדברים על הזמן, אז הפירוש, גם כשמדברים על העתיד, אז העתיד הזה הוא לא עתיד באמת. כי מה? העתיד זה הפירוש שאנחנו מקווים שהזמן ימשיך הלאה. הלאה. עוד. הוא ימשיך עוד. זאת אומרת, ההמשך יימשך הלאה. עוד. ואת כל מי שמתבונן קצת יהיה מוכרח להודות שזאת התודעה שכולנו חיים בתוכה. שוב, זמן כזה אין בו חידוש, זמן כזה שעצם עניינו להיות המשך, אז פירוש הדבר, פירוש, הפירוש הוא אחד, מה שהיה הוא שיהיה, מה שהיה ממשיך, ממשיך שוב, הלאה, 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 המשך. המשך סותר חידוש, חידוש סותר המשך. הלבנה שישראל מונים לה היא זאת ש מבין המאורות, אז היא זאת שמייצגת את סדר הזמן שהוא חידוש. סדר זמן שהוא חידוש זה סדר זמן שהוא עולה, עולה, ממשיך לעלות, יורד ויורד עד שהוא נראה שהוא נגמר לגמרי, ואחרי שהוא נגמר לגמרי אז הוא מתחדש, מתחדש ומתחיל מחדש. זה עניינו של חודש. אנחנו רגילים שוב אני חוזר, אנחנו רגילים בחודש, חודש בשבילנו זה לא, אין בזה שום עניין. אנחנו לא חיים בתודעה של חידוש בחודש, אין לנו את התפיסה הזאת בחידוש. זה דבר שצריך להתעמק, צריך ללמוד. זה מה שנתגלה בגאולת מצרים, זה נתגלה בגאולת מצרים, וכאן, כן, זה מה שהביא לעולם את הסדר שמחייב גאולה. אמרנו התודעה שלנו, שוב אני חוזר, התודעה שלנו היא הווה נמשך, הווה נמשך, הווה נמשך. אנחנו קשה לנו, קשה לנו לראות את אתמול כעבר אמיתי ואת מחר כעתיד אמיתי, כי זה הכל, זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה הווה נמשך. אין, המושג עתיד, המושג להתכונן למשהו שיבוא ועוד לא היה, זה פירוש עתיד. עתיד זה מה שעוד לא היה, עתיד זה מה שיהיה אבל הוא עדיין לא היה, זה עתיד. פרשת שמות, שבורא העולם שלח את משה רבינו במראה הסנה, אז משה רבינו נשלח ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים ואת נעקתם שמעתי מפני נוקסה כי ידעתי את מחובה ואתה. אז בורא העולם שולח את משה רבינו, לך וישלחך, תוציא את בני ישראל ממצרים. אז משה רבינו אומר לבורא העולם, הנה אני בא אל בני ישראל ואני אומר להם, כן, אני אומר להם, אני מבשר להם, את אותו פקוד פקדתי אתכם ותעשוי לכם במצרים. אני הולך ומבשר להם את זה, ואני אומר להם שהם עתידים להיגאל. והיה כי אומרו אליי מה שמו, מה אומר עליהם. שמו זה תמיד, שמו יתברך זה האופן איך שהוא מתגלה. כביכול בורא העולם מתגלה בשמותיו, ושמותיו הם ביטויים של גילויים, הנהגות, האופנים איך שבורא העולם מתגלה. הוא מתגלה בהנהגתו, בהנהגותיו, הוא מתגלה במידותיו שהן דרכי ההנהגה. איזה שם מביא לנו את הגאולה? איזה שם, איזה גילוי מיוחד יש פה שהוא מביא את הגאולה? אז כתוב שהקדוש ברוך הוא גילה למשה רבינו שהשם שמביא את הגאולה, יש משהו מאוד משונה, כן? שם שמדבר על הוויה בלשון עתיד, כביכול הווייתו יתברך, אבל כשהיא נאמרת בלשון עתיד, כן, היא נאמרת בלשון עתיד, זה שם שכשם אסור לומר את זה. אפשר להשתמש במילה הזאת כשאני מדבר דברי חולין, אז אני אומר המתן לי במקום המסוים הזה, אז אני אומר לו, אני מקווה שאני אהיה שם בזמן. אבל המילה הזאת כשהיא חול, אז היא, כן, זאת מילה סתם. המילה הזאת עצמה כשהיא נתגלתה כשם, שם פירוש שכביכול בורא העולם גילה כאן, צריך להבין, בורא העולם גילה כאן מימד חדש של הוויה, מימד חדש של היות הוויה. הוויה מדובר, כשמדברים הוויה בבחינת, כן, הבחינה האמיתית, הבחינה העליונה ביותר, הוויה. אז כשמדברים על זה, אז יש כאן הוויה של עתיד, הוויה של הדבר הוא כעת, זה שם. אבל השם הזה, אני יכול לפנות אליו ולקרוא לו בשם הזה, אבל עניינו של השם, גילוי ההוויה של השם הזה, זאת ההוויה של העתיד. כביכול בורא העולם נתגלה פה כהוויה שעניינה, אמת, כדי להבין קצת יותר, האמת, השם הזה עצמו, שם, השם המפורש, יוד קי וו קי. כבר הזכרנו פה כמה פעמים שהרשב"ן בפרשת שמות אומר את זה בצורה נסתרת, כן, הוא החליט לה, הוא סגר את זה, הוא כתב את זה במילים סתומות ונתן את המפתח איך להבין, כן. אז הוא אומר שהוא הולך לגלות את זה, אבל הוא הולך לגלות את זה באטבש. זאת אומרת, אטבש זה הכוונה תף במקום א', א' במקום תף וכן הלאה. אז הוא מגלה, הפרש באטבש, כך הוא אומר. והוא אומר שם, הדבר שהוא מגלה שם זה שכביכול אנחנו קוראים אותו, כמו שאני, כשאני מדבר על בן אדם שלישי, על מישהו אחר, אז אני אומר שהוא ילך, על עצמי אני אומר, אני אלך. אז כביכול אנחנו קוראים אותו, ואנחנו מתחילים את השם המפורש ביוד, וכשהוא מזכיר את השם המפורש על עצמו, אז הוא אומר את זה באלף. כמו שאני אלך והוא ילך, אז כך כשמדובר על ההוויה עצמה, אז הוא על עצמו אומר את זה באלף, ואנחנו אומרים את זה ביוד. כן. כמו שם כרגיל, כן, כמו שמדברים בגוף שלישי. כל הפעלים בגוף שלישי. מתחילים ביוד. הוא ילך, הוא ישב, הוא יבוא, הוא יעשה. הוא... וגם הוא יהיה. אבל צריך להבין שוב, זה דבר שהוא מובן מאליו. כשמדברים על שם הוויה, אז לא מתכוונים כאן לעתיד. השם הזה הוא לא שם שמדבר על עתיד. השם הזה מדבר על, על עבר ועל הווה ועל עתיד. ככה הדין, כך כתוב בשולחן ערוך. זה מה שצריכים לכוון כשאנחנו אומרים שם שהכתיב שלו זה שם הוויה. הכתיב הוא שם הוויה. אז כשהכתיב הוא שם הוויה, אז אנחנו צריכים לכוון היה, הווה ויהיה. הכל. זאת אומרת, הוויה שלמה, שהיא כוללת עבר, הווה, עתיד, הכל בהשוואה אחת. אז כביכול כשהוא על עצמו אומר את הדבר הזה עצמו באלף. כן. כמו שאמרנו. על הפירוש, אז המילה הזאת היא משמעותה היא רק עתיד, רק עתיד. אז הכוונה במילה הזאת על כורחנו, לא, שוב, זה לא עתיד מה שיבוא אחר כך, אלא שכל ההוויה כולה מכוונת אל העתיד הזה. הכל מכוון אל העתיד הזה, מן העבר דרך ההווה. אז הכל הולך לקראת העתיד הזה. גילה למשה רבינו שזה השם של הגאולה. זה השם של הגאולה. כל אחד מבין, כן? כל בר דעת הרי מבין. הגאולה נתגלתה דרך השם הזה שכל כולו, כן? השם הזה, המשמעות שלו היא כולה עתיד. כולה עתיד. והכוונה היא להעתיק את כל ההוויה כולה, את כל ההוויה כולה לעתיד. העתיד זהו המוקד. העתיד זאת ההוויה האמיתית. כשאנחנו חיים בתוך סדר זמן, אז המשמעות של החיים זה שאנחנו הולכים לקראת עתיד. זאת המשמעות האמיתית של החיים. המשמעות האמיתית של החיים זהו החודש הזה לכם. אנחנו הולכים לקראת עתיד, אנחנו הולכים לקראת חידוש, אנחנו הולכים לקראת מה שעדיין לא היה. אלו הם החיים שאנחנו צריכים לחיות מאז יציאת מצרים. את יציאת מצרים אנחנו חייבים לזכור בכל פעם שבורא העולם משנה את הזמן בעולם. כשהזמנים משתנים. כשהזמן משתנה מלילה לבוקר, וכשהזמן משתנה מבוקר מיום ללילה. בשני הזמנים האלה אנחנו צריכים לזכור את יציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה עובדה, עובדה, עובדה מאותרת, זה היה. כלל ישראל היו במצרים ויצאו ממצרים. אבל הרי כל בר דעת מבין שכאן קרתה מהפכה, כאן קרה משהו בעולם, כאן השתנה משהו בעולם, כאן נתחדש משהו בעולם שלא היה, לא היה. הגאולה היא פרשה. הגאולה היא, הגאולה היא המועד, הגאולה היא היעד. זה היעד שאליו אנחנו הולכים. כל המועדים כולם, כל המועדים כולם מכוונים לנקודה הזאת. המועדים כולם הם זכר ליציאת מצרים. אבל אנחנו לוקחים את הזכר של יציאת מצרים ועושים אותו למועד. עושים אותו לעתיד, עושים אותו לדבר שאנחנו הולכים אליו. הוא יעד. המועדים נקראים רגלים. רגלים. רגלים זה הפירוש. מועדים זה הדבר שאליו אנחנו הולכים. שלוש פעמי רגלינו. אלה שלושת המערכות של הפסיעות שאנחנו פוסעים אל העתיד. אלה הם פעמי רגלינו. בדרך הטבע גאולת מצרים הייתה בלתי אפשרית. אנחנו גם, חוץ ממה שזה יוצא מפורש מכל הפרשות, אנחנו גם אומרים את זה במילים מפורשות בהגדה של פסח. ואם לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו, אנו, אנחנו אלה פה, היום כולנו חיים, אנו ובנינו ובני בנינו, משובדים היינו לפרעה במצרים. אם לא הייתה יציאת מצרים ההיא, אז אנחנו וכל צאצאינו וצאצאי צאצאים, כולם היו משובדים לפרעה במצרים. זאת אומרת שמי שעשה אותנו לבני, אותנו לבני חורין. מה זאת אומרת? אנחנו היינו משובדים לפרעה במצרים, פרעה כבר מזמן, אנחנו הרי צאצאים של אבותינו. אז למה פרעה עוד היה נשאר חי? לשעבד אותנו? למה צריך להניח כך? פרעה, כמובן לא מדובר פה על הגברה פרעה, ודווקא האיש המסוים הזה, האיש המסוים הזה, לא האיש המסוים הזה ולא מצרים המסוימת הזאת, ולא לא כל מה שקשור בזה. אבל אנו בנינו, בני בנינו, אנחנו היינו דפוסים, היינו קשורים, היינו משועבדים, היינו כפופים לאותה מציאות, שהמציאות הזאת היא המשך, המשך מציאות מציאות חסרת עתיד, מציאות חסרת חידוש, מציאות שאין לה לאן ללכת, אין לה לאן ללכת. היא יכולה רק לחיות בתוך מערכת של הווה נמשך. ככה זה. פחות או יותר. כך חיו המצרים במצרים. וכך אנחנו היינו חיים אילולי הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים. אז אנחנו היינו משועבדים. משועבדים זה הכוונה. הם היו אלו שקובעים את התודעה שלנו. היו קובעים את האופנים, את צורות ההתבוננות שלנו, את האופן, איך אנחנו חושבים, איך אנחנו רואים את הדברים, באיזה מציאות אנחנו חיים. בכל הדברים האלה היינו משובדים לפרעה במצרים. צריך לזכור, וכאן אם אפשר לבקש, כן, שישימו לב, אנחנו נברנו, אנחנו כבר דיברנו על זה כמה פעמים, וכדאי לחזור על זה. כדאי למעשה לחזור על זה פעמיים ביום, לפחות. אנחנו נברנו כדי לחיות לעולם. נברנו, לא נברנו כדי למות. אנחנו נברנו כדי לחיות לעולם. זירת מיטה נתחדשה על ידי מאורה שאנחנו יצרנו, אנחנו גרמנו לזה. זה לא חלק מהבריאה. אנחנו הבאנו את זה עלינו. אנחנו הכוונה הנבראים. נבראנו כדי לחיות לעולם ואל, לא כדי למות. לחיות לעולם ואל. להבין, אין שום טעם ולחיות עוד פעם את מה שכבר היה. שום טעם אין בזה. אין בדבר הזה שום שכר, שום עניין. החיים לעולם הם חיי עולם הבא. החיים האלה הם שכר. בהכרח כל בר דעת מבין. נבראנו כדי לחיות לעולם ותמיד להתקדם. תמיד, להיות היום לא כמו אתמול, מחר לא כמו היום, מחרתיים לא כמו מחר וכן הלאה. לכך נוצרנו, לכך נוצרנו, לכך נבראנו. הדברים מפורשים, הדברים מפורשים בתורה, בנביאים, בכתובים ובכל דברי חז"ל. אין בו לא אכילה, לא שתייה ולא שום דבר מדברי, שום צורך מצורכי הגוף, שום עניין מענייני הגוף, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. וזה יודע כל אחד שדבר מהנה, אז הוא מהנה כל זמן שהוא חידוש. כשנגמר החידוש, אז פג נמר טעמו, פג טעמו. נהנים זה הכוונה, חידוש בלי הפסק. חידוש ושוב חידוש, ושוב חידוש. זה נקרא נהנים. לכך נוצרנו. אנחנו מכירים את זה היטב, יודעים את כל בני האדם בעולם, אנחנו מכירים, כל אחד מכיר, כל אחד יודע מה שקורה בעולם. דברים שמתיישנים ומתיישנים מאוד מאוד מהר, הם מאבדים קטן, ורוב בני האדם בעולם מחפשים תמיד ריגושים חדשים, מיני מה שנקרא בלשונם דברים חדשים. שטויות, דברים חדשים, אין להם דברים חדשים להציע. יש להם את אותה השפעה מזווית אחרת. לזה קוראים חדש, משהו שעוד לא היה. שיהיה זה, או שיהיה מכונית חדשה עם עוד איזה משהו, כן, עוד איזה כפתור שיודע משהו לעשות, עוד כפתור שיודע עוד משהו, העיקר של השכן זה לא יהיה. זה חידוש, אבל זה עובר מהר מאוד, מאבדים את התא. אז מחפשים עוד ועוד, אין מאיפה, אין מאין להוציא את זה. אבל זה רק מראה, כן, זה רק מראה שהנפש לא תמלא, הנפש לא תמלא. זה רק מראה למה נוצרנו, למה נבראנו, באיזה מערכת חיים, באיזה תפיסת מציאות אנחנו צריכים לחיות. הכובד של החיים שלנו, זאת אומרת החיים האמיתיים שלנו, הם נמצאים בעתיד. החיים האמיתיים שלנו הם בעתיד, תמיד, גם אפילו כשהעתיד הקרוב יגיע, אז יתגלה עתיד נוסף, וכשהוא יגיע יתגלה עתיד נוסף, ותמיד זה יהיה העתיד, תמיד. השם ימלוך לעולם ועד, והתפיסה הזאת של השם ימלוך תתחדש תמיד ותתברר עוד פעם, עוד יותר. הנהנים, מה שנקרא, מזיו השכינה, ההנאה מזיו השכינה, היא לא תפסיק, היא לא תיגמר לעולם, היא תהיה ותמשיך לעולם ועד. לשם מכוונים החיים. כל מי שחי כך, אפילו ב... כל מי שקשור לתפיסה הזאת, לתודעה הזאת, למציאות הזאת, אפילו קשר כל דהו, החיים שלנו נמתחים בין יציאת מצרים לגאולה העתידה במהרה בימינו. כל מה שאנחנו עושים בחיינו, אנחנו חיים בתוך זמן. היינו, אנחנו מזמינים את העתיד, מזמינים את עצמנו לעתיד הזה. עושים את עצמנו למוכנים ומזומנים לאותו עתיד מובטח, לאותו עתיד שהוא הגילוי של אותו שם שנתגלה ביציאת מצרים, שהוא תמיד עתיד. בעצם זאת הנקודה שעליה רצינו לעורר. כשאנחנו באים לברכת החודש, כמו שהזכרנו, זה מה שאנחנו אומרים: מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב. כך, בצורה כזאת, אנחנו מקבלים ראש חודש, חודש חדש, חודש חדש. כך אנחנו מקבלים אותו, אנחנו מקבלים אותו כהמשך. החודש הזה הוא הולך להיות משהו שמעביר אותנו מהניסים שנעשו לאבותינו ליגאל אותנו בקרוב. כבר הזכרנו, אנחנו מזכירים את זה תמיד, הפרשות שקוראים בהם את יציאת מצרים, הם נקבעו לנו לצרף את עניין יציאת מצרים לחיינו יותר ויותר, לחיות את יציאת מצרים. כל מי שחי את יציאת מצרים יוצא, הולך ויוצא מכל, כן, נשתמש בביטוי, כן, ביטוי לא תקין, כן, הולך ויוצא מכל מצרים שהם. מי שחי את יציאת מצרים, יש המון מצרים בעולם, המון מצרים, וכל אחד ואחד יש לו מצרים מכל צד. ואנחנו צריכים לצאת מזה, לצאת מזה. והזמן שנקבע לתקן, לתקן את כל מה ש, את כל מה שנפגם, את כל מה שנשאר לנו ממצרים, אז לתקן את זה, אנחנו יכולים לתקן את זה רק על ידי אותם דברי תורה של יציאת מצרים. אותם דברי תורה של יציאת מצרים הם אלו שמעלים אותנו: אעלה אתכם מעוני מצרים. זהו הזמן שקבעו לנו רבותינו להתבונן בדברים האלה ולהשתדל לתקן את כל המצרים שאנחנו עדיין נמצאים בו. ובוודאי שכמה שנצא יותר ממצרים, כמה שנצא יותר, כמה שיתגלה בנו יותר מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, כמה שזה יתגלה יותר, אז יותר אנחנו יכולים להיות יותר בטוחים, והוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ.